לכולם, אנחנו ממשיכים עכשיו את הסוגיה של שבוע שעבר, נעשה איזה סיכום קטן ונמשיך אותה. בעזרת השם שבוע הבא נעשה סוגיה חדשה, שהשיעור יהיה לרפואת כל החולים הפצועים, אפרת לרפואת החייל רועי חיים בן מירב ולאחזת כל השבועים, אפרת לחזרתו השלמה של עמוק בן נירה, בעזרת השם להצלחת כל המערכה, בשורות טובות לכולם. לא, עשינו כבר חצי, אנחנו ממשיכים. נעשה סיכום מה ראינו שבוע שעבר, ראינו יותר את הגדרים ההלכתיים, עכשיו יותר נבוא גם לסוגיה קצת האמונית של זה. שבוע שעבר ראינו, קודם כל עשינו הקדמה לעניין של החשיבות של השלום, ראינו בשם רבי פנחס מקוריץ כמה האמת היא חשובה, שהוא אומר שאחד הדברים שקשורים לביאת המשיח זה שהעולם יקפיד על מידת האמת. ואחרי זה שבוע שעבר, עיקר הסוגיה שלנו זה היה גמרא ביבמות, שהיא דנה בסוגיה, האם מותר לשנות מפני השלום. וראינו את המקורות השונים, וראינו הרבה גמרות שמדברות על מקרים ששינו מפני השלום. ואז התחלנו לראות במפרשים השונים את הגדרים של היתר לשנות מפני השלום. עכשיו, כל הגדרים שראינו, יצאנו מתוך הסיפור של הגמרא ביבמות. שהגמרא ביבמות סמך ג', אני רק עושה סיכום, כן? מספרת שם ש... מה זה? אני בעבור לשני, אני עושה סיכום רק, אני רץ עוד מעט, אני אגיד לכם זה. אני רק מסכם, שהגמרא סיפרה לנו שמה שרב אשתו הייתה מציירת אותו, שהייתה מחליפה לו כל פעם את התבשילים, מתוק, חמוץ, חמוץ, מתוק וזה, והבן שלו עשה הפוך כדי, אבא שלו אמר אני רוצה מתוק, הלך לאמא אמר הוא רוצה חמוץ, ואז הוא קיבל מתוק. ואז אבא שלו אמר לו אל תעשה זה, זה לא טוב, כתוב בפסוק, למדו לשונם דבר שקר. ככה הגמרא אומרת, שהוא אמר לו, זה לא טוב לעשות את זה. ומשם שאלו הראשונים, לכאורה מותר לשנות מפני השלום. אז למה רב לא נתן לבן שלו לשנות? בשביל השלום בית. וכאן ראינו כמה תירוצים, וכל תירוץ ראינו שיש לו השלכות. תירוץ הראשון ראינו, יש הבדל בין מקפיד ללא מקפיד. ככה לימד אותנו אמירי. שאם אדם יודע שאם הוא לא ישנה מפני השלום, הוא לא ישקר בכלל לדבר האמת, ולא יפריע לו זה שהוא ידפק מזה, אז אסור לו לשנות. ורב ידע שהוא בעל מידות כתובות, ולכן הוא אמר שזה לא מפריע לו, לכן הוא לא שינה. חילוק אחר שראינו, דיים של שלמה, שהוא אומר שכל היתר לשנות מפני השלום דאג בדרך הרי, אבל דבר שהוא בדרך קבע, קביעות, אסור. עכשיו, אם הוא כל פעם, כל החיים שאימא שלו, אבא שלו ירצה משהו, ישנה לאימא שלו, זה משהו קבוע, זה יום יומי. אסור לשנות באופן קבוע. זה מה שאבא שלו אמר לו, נכון, אבא שלו אמר לו מצד ההתרגלות. חילוק שלישי, ראינו בספר חסידים שהביא חידוש גדול, שבאמת אמרנו שהפוסקים דנים מאיפה החידוש הזה יוצא, שיש הבדל בין עבר לעתיד. כלומר, כל היתר לשנות זה רק בדברים של עבר, אבל בעתיד, דברים שקשורים לעתיד או להווה, זה כבר בעייתי. כן, להגיד לא היה לי, זה מותר לשנות, על להגיד לא יהיה לי, זה אסור. ככה כתב הספר חסידים, ועל פי זה גם תרצו את הסיפור, שאתה אומר לאמא, אבא רוצה שתביא לו מתוק, זה עתיד, לכן אין את היתר לשנות. חילוק רביעי ראינו, ההבדל בין לשנות לשקר מוחלט. זה התוספות השנים כתב, שכל המקורות שהגמרא הביאה, זה לא שקר, זה היה שינוי, כן? כמו אם, נגיד, הוא הביא שם דוגמה, שראינו אצל שמואל, ששמואל אמר אני הולך לסבוח זבח, הוא לא אמר לשאול שהוא הולך להמליך את דוד, אבל זה לא שקר מוחלט, כי הוא באמת גם הלך להקריב קורבן וגם הלך להמליך את דוד. אז ששאל אותו, הוא אמר לו אני הולך להקריב קורבן, הוא אמר לו חלק מהסיפור, זה נקרא לשנות, כן? ובסיפור עם הבן של רב זה ממש לשקר, אבא רוצה מתוק, הוא לא רוצה מתוק, אז זה שקר גמור, זה לא לשנות, לכן זה בעייתי. נכון, זה גם המקור שראינו, ואני זקנתי, גם שם זה שינוי. התוספות השני מסביר שהכל שם זה גם שינוי, הוא גם מסביר את כל המקרים, כל המקורות שראינו בגמרא לגבי השם ששינה, לגבי שרה, לגבי שמואל,
לגבי המלאכת המלך,
המלאכת המלך בדיוק, וגם לגבי יוסף והאחים שהם אמרו ליוסף שאביך ציווה לפני מותו למור, שזה, כל זה הוא מוכיח שזה שינויים ולא שקר גמור.
גם זה שהקלוב קיבל את הברכות.
נכון, גם שם זה שינוי, רש"י מסביר, נכון. אני עשיו בכוריך, בדיוק. נכון, רש"י כותב שם גם, אומר אני ועשיו הוא בכוריך. נכון, יפי. אז זה ראינו בינתיים ארבע חילוקים, כן? מקפיד ולא מקפיד, ארעי וקבע, עבר ועתיד ושינוי ושקר. עכשיו אני ממשיך מהדף, אני לא יודע את זה מספר את אצלכם, למטה כתוב החפץ חיים. נראה, הדף השני, כאילו העמוד הרביעי למטה כתוב חפץ חיים רכילות כלל א', עמוד הרביעי למטה למטה כתוב החפץ חיים. כן, פעם שעברה סיימנו עם החפץ חיים הזה, אני רק אזכיר אותו שהחפץ חיים הביא חידוש. אתם רואים איפה זה? בתחילת העמוד כתוב למעלה ים של שלמה, למטה חפץ חיים. בדיוק, זהו. בפעם שעברה סיימנו בחפץ חיים הזה שהביא חידוש שבמצבים מסוימים שאי אפשר לשנות, אז יש גם יותר לשקר לגמרי. ככה הוא כתב, אני קורא אותו. ולעניין, מה להשיב עם שואלו, מה דיבר פלוני אודותיי? מישהו שואל אותך, מה דוד סיפר עליי? עכשיו, אתה יודע שהוא, נגיד, הוא לכלך עליו, ושמעת את זה, עכשיו אתה לא יודע מה לעשות. עכשיו, אם תגיד, אז חפץ חיים, תלוי מה הסיטואציה, תלוי בזה. אם יש לו עצה להשיב לו באופן שלא יהיה שקר גמור, וגם לא יהיה רכילות על דוד, זה הכי טוב. עכשיו, אתה בורח בין הטיפות. זה ככה אתה לא מוציא שקר מפי ולא אומר לשון הרע על דוד. אבל אם הוא מבין שחבר שלו לא יקבל את התשובה, יקלוץ הוא מערבב אותו ויגיד טוב דוד יחלך אליי, הבנתי, אז כאן אומר החפץ חיים מותר לומר שקר גמור מפני השלום, מותר לו לשקר לגמרי כי אין לו את האפשרות של שינוי.
יש לך דוגמה יפה עם קלה?
נכון, לא הבאתי את זה, נכון. בית שמה, הבאנו את זה נהיה לי אפילו. הבאנו את הגמרא, בית שמה בית הלל, נכון. קלה נאה וחסודה, נכון. אז זה מותר לסקר. כלומר, רואים שהחפץ חיים הוא חשש לשיטת התוספות ישנים. הוא אמר, לכתחילה תשנה. אתה לא מצליח לשנות, יש לך את היתר של השקר גמור מפני השלום. אבל גם כאן החפץ חיים מסייג את זה. כל היתר של לשנות מפני השלום, ואם אתה לא יכול אפילו לשקר, זה רק לגבי להגיד משהו, אבל שבועה אסור גם מפני השלום, אומר החפץ חיים. אבל לא יישבע חס ושלום לשקר בשביל זה, אין יותר להישבע, אני נשבע לך, אסור. שבועה זה מחוץ לתחום של היתר.
טוב. אם אדם מפחד מעין הרע, נותר לו...
או, שאלה, אני לא יודע. כאן אנחנו מדברים על שלום, עין הרע זה סוגיה בפני עצמה.
או שילך לרופא,
ויעזור. לא, עין הרע, אם אתם רוצים, פעם אחת באמת נדון בכלל, מה זה עין הרע? זה סוגיה בפני עצמה עין הרע. אולי נדון בה בשבועות הקרובים. אבל כן, יש מצבים, אני זוכר נגיד סתם לשנות לפני השלום, היה איזה רב אחד, אני לא זוכר את השם שלו, הוא סיפר שפעם אחת עולה לאוטובוס ובא לשבת לידו מישהי שהייתה לו יבושה לא צנוע. עכשיו הוא לא יודע מה לעשות, עכשיו נסיעה ארוכה, כל הנסיעה בעייתי וזה. אז הוא אמר לה, עכשיו להגיד לה, הוא אמר אם אני אגיד לה ליקום, כאילו יכול להיות בעייתי וזה, לפי הסיטואציה שם. אז הוא אמר לה, איך? בדיוק. אמר לה, תדעי לך, הרגע רק פשוט לא מפריע לי שתשבי כאן, אבל בדיוק עכשיו חזרתי מהבית חולים, ויש לי קרוס פדאי. אז הנה, טוב, אמרה טוב, בסדר? התקדמה אחורה. ואז אחרי זה שאלו אותו מה זה, אז הוא אמר, הוא הלך לבקר חבר בבית חולים, ותרגום אונקלוס על המילה ציצית, הוא אומר, קרוס פדאי, זה התרגום של ציצית. אז הוא אמר, יש לי ציצית, וחזרתי מבית חולים. אז הוא שינה. הוא לא שיקר, הוא שינה, ברור שזה מותר, יכול להיות ששם אפילו מותר לשקר כדי להציל את עצמו מייסורים. אז שם הוא אומר, אני יכול גם לשנות, אז הוא שינה וככה הוא ניצא. טוב, חלק ב', ראינו את הגדרים של מתי מותר לשנות ולשקר. מה ההגדרה בכלל של שקר בכללי? זה מעניין. אז תראו חלק ב', מה זה שקר מהתורה? אז יש חידוש מאוד גדול, לא יודע אם זה נפסק ככה ממש למייסי להלכה, אבל ארי פרלה על רב סעדיה גאון כותב ככה, שאין איסור שקר מן התורה חוץ לביידין, ואפילו איסור דרבנן אלא פיתום ממילה באלמה, אלא זה דבר מגונה הוא, אבל איסור עליך אפילו מדבריהם. ארי פרלה מחדש חידוש עצום, שהאיסור מהתורה דאורייתא לשקר זה רק בביידין. שביידין שואל אותך משהו ואתה משקר מול הדיינים, אז אתה עובר איסור תורה. על סתם לשקר לחבר שלך, הוא אומר זה אפילו לא איסור דרבנן, זה מגונה, מאוד מגונה, אבל זה אפילו לא איסור דרבנן. אולי, לא יודע אם לשיטת יחיד רק, אבל רואים שיש בזה חידוש גדול. השערי תשובה לרבנו יונה גם מביא חידוש דומה, הוא כותב ככה, אני קורא מהחלק השני שלו המודגש. וזה החלק, יתירו לקיים מצוות ודרישה טובה ושלום. בהתחלה, רבנו יונה שם כותב, טוב, אני אתחיל אותו מההתחלה אולי כדי שנבין את זה, הוא כותב ככה, אני קורא מההתחלה של רבנו יונה, המשקר בסיפור הדברים אשר שמע, ומחליף קצתם במתכוון, כן? אדם משנה את הסיפור שהוא שמע, ואין לו תועלת בשקריו, ולא הפסד לזולתו, אבל כל משפטו מאהבתו שקר מדבר צדק סלע, וכו' וכו'. כלומר, כאן רבי נונה, איך הוא מגדיר את השקר דאורייתא, את השקר הבעייתי, שאדם משקר, ואין לו תועלת בשקריו, ולא הפסד לזולתו. כלומר, בקטע הבא הוא כותב, וזה החלק התיאורו לקיים מצווה ודרישה טובה ושלום, ואמרו כי מותר לשבח הקלה לפני החתן, ולומר שנאה וחסודה אף על פי שנוקן, ואמרו מותר לשנות בדברי שלום. כלומר רואים רבנו יונה זה שדבר שקר שלא גורם לשני שום הפסד אין בו איסור תורה, זה שיטת רבנו יונה. כלומר ראינו כאן שתי שיטות שהן חידושים. בכלל אנחנו יודעים ששקר זה תמיד איסור תורה, כאן רואים חידושים. לפי הרי פרלה רואים ששקר זה דווקא בבית דין, לפי רבנו יונה שקר דאורייתא זה רק אם השקר גרם הפסד לזולת. אבל אם הוא לא גרם הפסד לזולת זה לא השקר הדאורייתאי, זה בעייתי, אז זה לא שקר דאורייתא. כן, אני קורא לכם את הלמטה.
כתוב בדבר שקר תיחד.
נכון.
תיחד, לא.
כן, השאלה מאיזה דבר שקר אני צריך להתרחק. האם אני צריך להתרחק, כלומר, לא לבוא לידי שקר בבית דין? אני צריך להתרחק גם מלא להגיע לסיטואציה הזאת. על איזה סיטואציה מדובר? שקר בבית דין? או, זה השאלה, נכון. בכללי אנחנו יודעים שכללי, כאן רואים שיש חלק מהפוסקים שלא הבינו ככה. לכן, ככה גם כותב הרב קניבסקי, אני קורא את הקטע האחרון ברבנו יונה שם. רבנו יונה בשערי תשובה שדבר שקר שאינו גורם לשני שום הפסד, איסורו אינו מדאורייתא. הביאר הרב קניבסקי זצ"ל שסבר רבנו יונה שרק בשקר כזה שאינו אסור מהתורה, התירו לשנות מפני השלום, והוסיף שהיתר נאמר דווקא בצורך גדול, ובכל זאת עדיף לטרוח מאוד ולא לשנות. כלומר הרב קניבסקי למד בשיטת רבנו יונה שכל היתר של חז"ל לשנות בדבר השלום זה לא בשקר דאורייתא, דאג בשקר מדרבנן. מה זה שקר דאורייתא לפי רבנו יונה? שקר שגורם הפסד לזולת. האם זה שקר שלא גורם הפסד, אז יתירו לך חז"ל לשנות בפני השלום. זה גם מצמצם את החידוש וגם זה בצורך גדול וכו' וכו'. טוב, שאלה שלישית ואחרונה, ואז אנחנו נעשה את זה סיכום להלכתי קצת. האם מותר לשנות בדבר השלום או זה מצווה? זה מצווה או שזה יתר? תראו את הקטע האחרון, נכון? אז יש בזה הרבה שיטות, אני פשוט הבאתי את הרב זוננפלד ששאלו אותו ככה בשולט סלמת חיים, הוא כותב ככה, ועל דרך זה אולי יש לומר, דמר חדה ומר מר חדה ולא פליגה, דבשקר גמור, עבירה ויתר, וגניבה דעת לבד, וגם מצווה מפני דרכי שלום. הרב זוננפלד רוצה לחדש בגמרה שראינו בהתחלה, שהיא המקור לכל הסוגיה, היה שתי דעות בחזל שם. דעה אחת אומרת, מותר לשנות בדבר השלום. שיטה שנייה אמרה מצווה. הם נחלקו או לא נחלקו? מחדש הרב זוננפלד, הם לא נחלקו, תלוי מה הסיטואציה. בשקר גמור זה רק היתר, כלומר אם אתה אין לך עליה לברוח, אתה רואה שאתה חייב לשקר לגמרי, כאן יש לך היתר, בדיוק, זה לא מצווה, זה מותר, אבל זה לא מצווה. אבל לשנות מפני השלום זה אפילו מצווה. אם אתה יכול לשנות מדבר השלום, לא רק שמותר לך, זה מצווה, כי אתה לא משקר, אתה משנה. ככה הוא רוצה לחדש. טוב, אני קורא מספר 5, זה סיכום לכל הסוגיה שראינו. ואז נראה הלכה למעשה קצת דוגמאות. עד כאן למדנו את שיטות הראשונים, לא הלכה למעשה. עוד מעט נראה הלכה למעשה דוגמאות ספציפיות. עכשיו אני קורא את הסיכום. שקר. אז חיוב ההרחקה בכל העבירות הוא מדרבנן ולא מדאורייתא. כל הדינים של ההרחקות שיש לנו, אל תעשה ככה, שמה תגיע לזה, שמה תגיע לזה, זה דרבנן. כתוב בתורה, ושמרתם את משמרתי, למדו חז"ל, עשו משמרת למשמרתי. יש מצווה על חז"ל לעשות משמרת וסייג לדיני תורה. הדבר היחיד שהתורה עצמה מצווה אותך לעשות לו סייג זה שקר, מדבר שקר כמו שאמרת תרחק, התורה עצמה אמרה לך להתרחק. ורק בשקר מצינו שהתורה עצמה מחייבת להתרחק, משום שהאיסור לשקר חמור מאוד, משום תדירות ושכיחות השקר. טוב, שלום, מותר לשנות מפני השלום, ויש אומרים מצווה לשנות מפני השלום. הבאים את תלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, ששינה בשביל השכנת שלום, כמו שראינו בעבוד רבי נתן, שהיה הולך לאחד ומשקר, משנה, אומר חבר שלך, סלח לך, וככה הוא אומר לשני, והיה עושה את זה בשביל להשכין שלום, בדיוק, וגם שלום בית. ההגבלות שראינו, אז ראינו, זה סיכום לכל הדעות, יש דעות שבשקר גמור אסור לשנות, נכון? כל היתר זה רק לשנות, אבל אסור לשקר. יש אומרים שאם הוא לא מקפיד על זה, והוא יכול לסבול את זה עם השקר, אסור לו לשנות. יש סוברים שאסור לומר שקר תמידי רק באקראי, מה שראינו בהתחלה הים של שלמה, ולדעת ספר חסידים שראינו אסור לשנות בשקר לעתיד רק לעבר, ויש חולקים. אז זה הסיכום של ההגבלות שראינו, רואים שהיתר לשנות הוא לא חופשי חופשי, יש בזה הרבה הגבלות, הרי, קבע, מקפיד, לא מקפיד.
מתרגל להיות שקרן.
בדיוק, נכון, אדם יכול להתרגל לזה. לכן
יש שקר לבן?
זה נקרא לשנות. נכון, זה נקרא לשנות. אבל לפני שאדם בא לעשות את הדברים האלה, באמת הוא צריך לעשות את כל החשבונות האלה. זה לא כאילו ישר לשנות, לשקר, כי באמת יכול להיות או איסור גמור או להתרגל לזה. לכן אדם צריך לעשות כל מקרה את החישובים שלו. טוב, עכשיו בוא נביא, הבאתי כאן סיפור שהרב זילברשטיין, שהוא מביא דוגמה לזה. אני אקרא את הסיפור מאוד בזריזות כדי להגיע לתשובה. טוב, אולי אני אקרא לכם, אני אגיד לכם את הסיפור בכללי. היה איזה יהודי אחד עשיר בחול, הוא רוצה לעלות לארץ, ויש לו אחיין בארץ. אז הוא רוצה לבנות לו איזה וילת פאר, אז הוא אמר, במקום שאני אעלה לארץ והרבה כאבי ראש, היה לו אחיין בארץ, הוא אמר, התקשר אליו, אמר לו, תשקיע בווילה כמה שאתה צריך, אני אשלם לך, אני אגיע לווילה. טוב, האחיין הזה התגבר עליו תאוות הממון, הוא אמר לו, תיקח את הראות הכי טוב, הכי טוב, הכי טוב מכל דבר. האחיין הזמין את אחי בררה, ואת כל ההפרשים לקח לעצמו. טוב, אחרי כמה שנים, קרוב משפחה שלו הגיע, לא שם לב להבדל, ולא נהיה בעיות. מה קרה? הוא אומר, אחרי כמה זמן, אותו אחיין התחיל להתקרב ליהדות, ורצה לעשות תשובה. עכשיו הוא אמר, מה אני עושה? אם אני מגלה זה לדוד, שלום לא יהיה כאן, כן? הוא הפסיק לדבר איתי. אבל מצד אחד יש גזל ביד. מה הוא אמור לעשות? אז אני אקור לכם את השאלה בסוף. לא, את השאלה, בסוף השאלה אני אקורא. כעת הוא מתחרט על מעשיו החמורים ובא ודופק על דלתי תשובה. איך אוכל לתקן את חטאי הנוראים? ברור לי שאת הפרשי המחירים בין היקר לזול אני צריך להחזיר לדוד. מה בנוגע לשאר התשלום עבור החומרים הזולים של בעל הבית הדגיש באופן כל כך ברור שלא מעוניין רק ביקר ביותר? האם אני צריך לשלום על כל הדירה כי היה כאן שקר או רק על ההפרשים? ומה בדבר שכר עבודתי הגבוהה? האם עליי להשיב את כולו? או אני יכול לקבל ממנו קצת כסף על זה שתרחתי בסוף? והאם עליי לגלות לו ששיקרתי? או פשוט לחרטט לו איזה סיפור ואיכשהו לשלם לו את ההפרשים? ככה הוא שואל.
אי אפשר ככה, למה אני אספר ולגרום למלחמה?
או, נכון, זה השאלה, האם זה חלק מהתשובה שהוא צריך לעשות? האם חלק מהתשובה הוא צריך להתוודות או לא? יש גם מחלוקת לגבי לשון הרע. שגם מחלוקת ידועה, האם אדם נגיד דיבר לשון הרע על מישהו, הגיע ראש השנה, יום כיפור, רוצה לעשות תשובה, האם הוא צריך לעשות סליחה בורא עולם, או צריך ללכת לחבר ששמע, סליחה אחי, נחלחתי עליך. אז יש בזה מחלוקת אחרונים, ולהלכה למעשה כתוב בפוסקים, שלא תמיד טוב שתבקש ממנו סליחה, כי עד אתה גורם סתם סינה, עד עכשיו הייתם חברים, הוא לא יודע, תבוא אליו, וואי, סליחה אחי, אתה אל תשאל, לפני כמה ימים נחלחתי עליך מול 200 איש. זה יגרום לו יותר צער, לכן תעשה תשובה בין אדם למקום, ואם גרמת לו נזק, צריך למשהו אחר גם, כן? אל תגלה לו.
אתה יכול להגיד לו, תשמע, מתנה גדולה נותר לך. מה, זכיתי,
תן לו משהו. מה, כאן, בוא נראה, עכשיו, בוא נראה את התשובה. אז הוא אומר ככה, ראשית כל, אומר הרב זילברשן, עכשיו אני בתשובה. האחיין צריך לפנות לקבלן מומחה, שיעשה שומה במדויק את המחיר האמיתי של חומרי ועבודות הבנייה, ואת ההפרש בין המחיר ששולם לאחיין בפועל, נגיד הוא הביא לו 20 מיליון, ושיבנה לו, למחיר שהוא השקיע, הוא השקיע בזה בחומרים 10 מיליון, את ההפרש ברור שאתה חייב להחזיר לדוד. די, אין שאלה בכלל, נקודה.
לא, הוא יגיד שהוא קיבל הנחה.
או, בוא נראה, יפה, יפה, בוא נראה.
קיבלתי הנחה גדולה.
כן, מצד שני, אבל הדוד עכשיו כרגע חי בבית באמת ששווה 10 מיליון. כן? על 10 מיליון את ההפרש הוא חייב להחזיר לו. עכשיו מה הוא צריך להגיד? אולם, ברור הדבר שגילוי דבר העולה, העוולה, סליחה, מחילה, גילוי דבר העוולה החמורה לדוד, יגרום להפרת השלום, ואולי אף לקטטות וחילול השם. ולכן יש להורות לאחיין, להתחכם ולומר לדודו, דודי היקר, אני מצטער מאוד, אבל איתו אותי. ובלב שלו התכוון ליצר הרע, שזה גם קצת שינוי, במקום לספק לי את החומרים האיכותיים והיקרים ביותר, נתנו לי את הזולים ביותר, ואבקש שתמחה לי שנהגתי בחוסר זהירות וטיפשות מחמת הסתתם. יגיד, עבדו עליי ויכוון על יצר הרע. שמע המקורות של הרב.
אני עבדתי עליך.
זהו, לא צריך להגיד לו, זה כל הקטע. עכשיו בוא נראה את המקורות, למה? את המקור ליתר לשנות בפני השלום מצינו בגמרא שראינו, דבר רבי ישמעאל תנא, גדול השלום, שאף הקדוש ברוך הוא שינה בו, ששרה אמרה, ואדוני זקן. בילו הקדוש ברוך הוא שינה מפני השלום ואמר לאברהם ואני זקנתי ששרה אמרה זה על עצמה. אמנם הפכתי עמוד, בדרך כלל, עכשיו תראו מה אומר לו, קיים היתר לשנות מפני השלום. כאן הרב זילברשן אומר לו, אין לך היתר, אתה חייב לשנות מפני השלום כאן. חייב, כמו שראינו, לפעמים זה מצווה. כאן אומר הרב זילברשן, אבל בענייננו, אנו מורים, כלומר באופן חובה, לאחיין שינה כך, ויספר לדודו, שלא עשה זאת מחמת רישותו, אלא אחרים מיתו אותו ויכוון ליצר הרע. למה? וזאת משום מניעת המחלוקת בקרב בני המשפחה.
אז זה שהוא צריך לחבר את הצלורה הזה כדי שהוא לא ישקר.
נכון, ככה אנחנו מוביכים שהוא משנה, וכאן הוא חייב גם, אומר. למה? כי כאן זה יגרום לסכסוכים, וכאן זה לא יותר, זה חובה. הוא מביא כאן את הרמב״ם במורה נבוכים שכתב, החכמים ז"ל משבחים מאוד מידת האדם שיהיה מקרב את קרוביו. כלומר, חז"ל דיברו הרבה על לקרב את קרוביו, כי לפעמים יותר קל לקרב חברים וזה. להיות נחמד למשפחה שלך, לפעמים יותר עבודה. קודם כל צריך לעבוד מעגלים מעגלים, לא לקפוץ. לכן הרמב"ם כותב, שיבחו חז"ל את מי שמקרב את קרוביו. וכבר הודיע לנו התורה בזאת המידה הפלגה גדולה מאוד, והוא שאדם צריך לשא פנים לקרוביו ולקרב מאוד כל מי שיש לו עמו אחווה, ואפילו חטא לו וחמסו, ואפילו היה קרוב והוא בתכלית ההפסד, קרוב משפחה שלך, תנסה להתקרב אליו כמה שאתה יכול. וגם בענייננו עלינו לדאוג לשמירת השלום בקרב בני המשפחה ומניעת המחלוקת והאיבה. ומסופר בירושלמי, ותראו, הסיפור הזה זה ממש דומה למקרה שלנו, שרבי לוי למד את הפסוק, רק לא היה כאחיו אשר התמכר לעשות הרע בעיני השם. ככה כתוב בתנ"ך, התמכר לעשות הרע בעיני השם. ורבי לוי בירושלמי דרש בגנות של אחיו 6 חודשים. אחרי 6 חודשים נגלה עליו אחיו בחלום הלילה ואמר לו, למה אתה ככה מאשים אותי? זה לא אשמתי, אשתי היא זבל שידוע שהייתה רשעה, היא גרמה לי, לא עשיתי זאת מחמת רשותי, כמו שכתוב, אשר הסתה אותו זבל אשתו. ומאז התחיל רבי לוי לדרוש את אחיו לשבח 6 חודשים. הרי לנו שתלה אחיו את רעתו באיזבל, לכאורה זה לא לשון הרע, לא, למה? וגם כאן עבור השלום יש לאחיה נקלוט את מעשה העוולה שלו בשטן, כמו שכאן הוא תלה את זה באשתו המרשעת, גם כאן שיתלה את זה, עבדו עליי, זה היצע הרע עבד עליו, שבאמת זה נכון, שהסית ואיתה אותו לעשות הרע. לכן להלכה למעשה אמר לו הרב זילברשטיין שהאחיין ישיב לדוד את ההפרשים של המחיר ויגיד לו, איתו אותי במוצרים, וחובה עליו להגיד לו שאיתו אותו. אסור לו להחמיר, להגיד לו, זה לשנות מפני השלום. חובה עליו לשנות מפני השלום, כי אם לא, הוא גורם סכסוך במשפחה.
אני רוצה לחזור בתשובה ואין לו 10 מיליון.
לא, זה... הוא צריך להחזיר לו. כן? זה כבר בעיה טכנית קצת. טוב, עוד כמה הלכות למעשה, אבל אני רוצה לעבור לצד האמוני יותר. כן, אני קורא מתוך הספר של הבית היהודי של הרב אהרון זכאי, אז כמה הלכות למעשה קצרות שהוא מביא לסיכום למעשה. כאן למעשה הוא פוסק. עד עכשיו דנו בראשונים. הוא כותב ככה, שינוי בדיבור למען השלום. מותר לשנות בדיבור מפני דרכי השלום, כגון שרוצה לעשות שלום בין שני אנשים שרבים או בין איש לאשתו, אז מותר לשנות. ומצינו שהקדוש ברוך הוא, כן, יש את זה גם הרבה סיפורים מגדולי ישראל, לא מזמן היה את ההילולה של הרב מרדכי אליהו, יש סיפור מפורסם עליו, שפעם אחת הגיע אליו מישהו, והם רבו, ממש באו להתגרש. אז הרב אליהו אמר לעורכי דין, תצאו החוצה, אמר להם תצאו החוצה, תנו לי להיות איתם קצת, אמר לו מה קרה, הוא אמר זרקה עליי צלחת. טוב, שואל אותם מה קרה, זרק עליי סיר, הבין שיש שם חגיגות, אמר להם מה זה? אמר לו אשתו, בעלי לא מוכן להשאיר לי אשת חיל בערב שבת. אומר לו למה לא? אומר לי לא אשת חיל. התחילו לריב שם. אמר להם טוב, תגיעו אליי מחר. טוב, בינתיים דיבר עם הבעל, אמר לו מי זה אשת, אמר לו תבוא אליי מחר. בינתיים הרב אליהו הלך להתבונן, למד את הפסוקים של אשת חיל בתנ"ך. ואז המפרשים שם כותבים שיש אשת חיל, על מי שלמה כתב את זה? על אמא שלו בת 7. רש"י אומר על התורה, נכון, וזה איך? נכון, אברהם הספיד את שרה באשת חיל, ושלמה כתב את זה על אמא שלו בת 7. אז נפל לו רעיון טוב, קרא לבעל בלי שאשתו שמע, אמר לו מי זאת אשת חיל לשיטתך? אמר לו אמא שלי, אמא שלי אשת חיל. אמר לו בוא נעשה הסכם כזה, אתה תכוון על אמא שלך כמו ששלמה, אתה תשאיר לאשתך אשת חיל ותכוון על אמא שלך. טוב, אחרי איזה 3 חודשים הוא רואה אותו בפתח של הבית דין. הרב נבהל, אמר וואי וואי מה קרה וזה. אמר לו מה קרה? אומר לו הרב, תשמע, מאז אשתי באמת היא אשת חיל, האם מותר לי לכוון גם עליה? אמר לו תכוון גם עליה וגם על אמא שלך, הכל בסדר. אלוהים גם כאן לפעמים שינה מדבר השלום. ומצינו שהקדוש ברוך הוא שינה מפני השלום. כן, זה עשה את זה בתחכומות. ומצינו שהקדוש ברוך הוא שינה מפני השלום לעשות שלום בין איש לאשתו, וכן אמרו אוהבי מתלמידיו של אהרון אוהב שלום ורודף שלום. וביארו חכמנו שאהרון שינה לומר לכל אחד שחברו באמת אוהבו, אף על פי שהמציאות לא הייתה כזאת. אז מותר לשנות כדי לעשות שלום בין איש לאשתו ואדם לחברו. סעיף ב', היתר לשנות מפני השלום הוא דווקא כשאי אפשר בעניין אחר, זה לא לכתחילה. לכתחילה אנחנו דבקים באמת, לא זזים מילימטר, אז שאין ברירה עושים את זה. אבל אם אפשר שלא לשנות, אין לשנות, וכן אם מוכרח לשנות, יש למעט בשקר ככל שיוכל. ואם אין אפשרות למעט, אזי רשאי לשנות לגמרי מפני השלום. יש אומרים שמי שנכשל בדיבורי שקר, אין קיים אצלו את היתר לשנות מפני השלום. זה סעיף מאוד מעניין. שמישהו שקרן ממש, הוא אומר לך, שמע, אני נופל בזה קבוע, אז אין לו את היתר הזה. כי זוהי תשובתו שלא ישנה בדיבוריו כלל. כדי לעשות תשובה, כמו שהרמב"ם כותב, היית בקיצון אחד, תלך לקיצון השני. אז אתה צריך להצמד לאמת עד הסוף, גם לא לסמוך על היתרים. אפילו לעשות שלום, כדין לוקחי ריבית, שמי שנכשל בעוון ריבית, אז אסור לו לקחת גם מגויים, כדי לעשות תשובה באופן הקיצוני לצד השני. סעיף ד', אם חבר שלך מבקש ממך הלוואה, ואתה לא רוצה להלוות לו, כי אתה לא בטוח שהוא יחזיר לך את ההלוואה, יש להקל ולומר לו שאין לי, אין לי כסף להלוות לך. מותר, מותר, שנייה, מפני דרגש שם, אתה, שנייה, אם יודע שחברו יתבייש כשיאמר לו שאינו רוצה להלוות לו, וכל שכן שלא משקר מפורש. נכון, זה שקר, מותר, מותר, מותר שאין ברירה, נכון? כאן אינו ברירה. אם הוא יכול לשנות, הכי טוב. אבל אם אינו, אינו אפשרות, מותר לו גם לשקר מפני דרכי שלום. סעיף A, יש אומרים שאם בא אחד לביתו של אדם ורוצה לדבר עם בעל הבית, מישהו בא לדבר איתך ואין לך זמן לדבר איתו עכשיו, או הגיע למשרד ואין לך זמן לדבר איתו, האם מותר לך להגיד לבן שלך, תגיד לו אבא לא בבית? מותר או לא? אדומה ככה, וכעת אין לו זמן לקבלו, מותר לאחד מבני הבית? איך?
תגיד, אמא אמרה שהוא לא בבית.
בוא נראה,
אבל אני שומר
אותו
בחלון.
בוא נראה, עכשיו בוא נראה. וכעת אין לו זמן לקבלו, מותר לאחד מבני הבית לומר לו שאינו נמצא בבית, שהרי אין בעל הבית מחויב לקבל את מי שאינו רוצה לקבל, ואינו מוכרח לספר לכל אחד מה הוא עושה כעת בבית, ולומר לו את האמת שאינו רוצה לקבלו מחמת סיבה פלונית, זה אי אפשר בגלל דקי שלום שיחס עליו, לכן מותר לשנות. וכל שכן אם בעל הבית ישן, שבוודאי מותר לומר שאינו נמצא בבית, כיוון ששאדם ישן, אז זה ממש שינוי, כי הוא לא נמצא כאן, הנשמה שלו עלתה. לשאול את זה, הוא ישן. ובכל מקום יש עצה לומר שהוא יהיה בבית בשעה מאוחרת יותר. זה הכי טוב. כאן אתה משנה.
אבא ישן, אני לא מעיר אותו.
זה הכי טוב. נכון, אם אתה יכול זה. לפעמים האבא לא ישן. נגיד האבא נגיד לא ישן, ואין לו עכשיו כלים לקבל אותו. כן? אז מותר להגיד לבן, נראה לי שזה בן זה יותר עדין, כי גם זה חינוך. אז זה טוב להגיד לבן, כמו שאמרת, העצה הכי טובה זה בסוף. להגיד לו, תגיד לו שאבא יהיה פנוי עוד שעתיים, או יהיה כאן עוד שעתיים.
אבל אם הוא ישן, למה לא להגיד את האמת?
לא, בישן בסדר, נכון. אוקיי, סעיף ו, היתר הנאמר בסעיף הקודם, לומר שאדם לא נמצא בבית, זה מה שאמרתי לכם עכשיו, הוא מדבר את זה בסעיף ו. להגיד לו שלא נמצא בבית, זה דווקא שלא בפני ילדיו הקטנים. כי אם אתה עומד אל הילד שלך, אתה מגיע אותו מגיל אפס לשקר, שזה גרוע. הרי הם התרגלו לשקר. ובנוסף לזה רצוי מאוד להימנע מלומר שאדם לא נמצא בבית, כיוון שכל טעם היתר הוא למען השלום. והדבר פשוט, שאם אותו אחד שנמצא בדלת יגלה שאתה בבית, אז השינוי שלך לא רק שלא הביא לשלום, הביא לשנאה, הוא בבית, הוא... נכון, ולכן עדיף לומר את האמת שהוא עסוק או ישן או באמצע אכילה. לכן המעשה הכי טוב שתגיד את האמת, אם במצב שאתה יודע שיודע אותו אדם משגע אותך ואין לך הדרך, אז לא על ידי הילדים הקטנים, איכשהו מותר לך לשנות על ידי מישהו, לא עם ילדים, לשנות, להגיד לו הוא יהיה פנוי עוד שעתיים, הוא יהיה כאן עוד שעתיים, וככה הוא משנה מפני השלום.
הייתי, שהיו לי ילדים קטנים, עלי לאוטובוס, אמרתי הנהג הם בני ארבע, זה
ילד קפץ,
אני בן שש.
אז אני בני השלום. טוב, קטע האחרון עכשיו, יש לנו 10 דקות. עד עכשיו ראינו את הגדרים ההלכתיים, את המקורות בגמרא, מקורות שונים בחזל ששינו, וראינו את הגדרים של היתר, מתי מותר לשנות, מתי אסור. עכשיו יותר נרצה לדון בטעם הדבר. נכון שחזל הביאו מקורות להיתר הזה, כן? מאחי יוסף, מהקדוש ברוך הוא בעצמו וכולי. ועכשיו נראה את בספרים למה יש את היתר הזה, אבל למה יש את היתר? אם אתם זוכרים, ראינו שבוע שעבר, אמרנו את זה בכללי, שהרב קוק כותב שלא תמיד בחיים שלנו נפגש אור וחושך, לא תמיד זה רע וטוב, ואתה צריך לבחור בטוב. הרבה פעמים יש סוגיות שטוב וטוב נפגשים, שתי ערכים נפגשים ביחד, ואתה צריך לפסוק איזה ערך קודם. כמו שהרב קוק עצמו מביא דוגמה של שלום וצניעות. אסור להקדים שלום לאישה בשוק ולדבר עם נשים, למה? זה מרבה שלום, כי ערך הצניעות יותר גדול משלום בעם ישראל בעולם. אותו דבר אצלנו, יש כאן מצד אחד ערך עליון אמת, חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, מצד שני שלום, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק בברכה אלא השלום. שתיהם נפגשים במקום אחד, בכפיפה אחת, אז, ורואים שחזל אמרו לך שאם אין לך ברירה השלום גובר, השליך האמת ארצה, בדיוק. אז למה? אז נרצה לדעת, נראה כאן אולי טעם אחד או שתיים, למה? אז אני מתחיל בטעם הראשון, ספר חיים של תורה, הוא כותב ככה. גודל מעלת השלום מפורסמת במאמרי חז"ל מפוזרים במקומות רבים בש"ס ובמדרשים. עד שאמרו בדרך הלכה, שמותר לשנות מפני דרכי שלום, ואף מצווה לשנות מפני דרכי שלום. וכשם שהפליגו רבותינו זה במעלת השלום, כך זה לעומת זה הפליגו בגנות המחלוקת, עד שאמרו שכל המחזיק במחלוקת עובר בלב מהתורה, שנאמר ולא יהיה ככוח וכעדתו. אמנם המושג שלום מסור לתלמידי חכמים וגדולי הדור להורות מתי להתאחד ועם מי להתאחד. מאוד חשוב הדבר הזה. ההגדרה של שלום זה לא להיות נחמד לכולם. אם אדם צריך לדעת שכל הערכים שלנו והמידות שלנו גם הכל נלמד מהתורה. דה הרבי עובדיה מברטנורה בתחילת מסכת אבות, משה קיבל תורה מסיני. הברטנורה שם אומר, לכאורה כל מסכת אבות מדברת על מידות. מה הקשר, משה קיבל תורה מסיני, זה את ההלכות וכל זה, מה הקשר מידות? אומר לא, גם את המידות קיבלנו בסיני. מה ההגדרה של ענווה? קיבלנו בסיני. מה ההגדרה של שנאה? קיבלנו בסיני. גם ההגדרה של שלום. שלום זה לא הגדרה איך שאתה רואה שלום. כי אם אתה לא צמוד לתורה, אתה לא יודע לאן אתה יכול להגיע. יכול לעשות שלום עם מחבלים, שלום עם רוצח, זה לא נגמר הדבר הזה. גם השלום, חז"ל יגידו לך מתי עושים אותו. כמו ששלמה המלך אומר, עת מלחמה ועת שלום, יש זמנים לכל דבר במציאות, ועם מי עושים את זה. לכן הוא אומר, אמנם המושג שלום מסור לתלמידי חכמים וגדולי הדור, לכן תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. להורות מתי להתאחד ועם מי להתאחד, ומתי להיפרד ועם מי להיפרד. כאשר נשמעים לתלמידי חכמים ממנהיגי הדור האמיתיים, אז אשרי לדור שככה לו. בסופו הוא יוכיח על תחילתו שהפירוד שנראה כמחלוקת, לפעמים אתה רואה איזה, עושים פירוד, בסוף זה הביא לשלום גדול. הוא אשר יצמיח את השלום האמיתי. ולעומת זו, אם עמי הארץ יקבעו את הדפוס של השלום להתאחד על פי דעתם עם מי שמבינים הם, אז בסוף השלום הזה מביא לאסונות מאוד מאוד גדולים. ולפיכך, אני עכשיו קורא בשורה המודגשת, זה בקטע השלישי. אומר החתם סופר, כן, אני מודגש לכם. שלום רב בגימטריה מחלוקת. למה? כי לפעמים מחלוקת זה שיא השלום. כן, אם עכשיו גדולי הדור אומרים, עכשיו אתה צריך לעשות מחלוקת. אם נסתם דוגמה קלאסית הערבים, זה שיא השלום. אין שלום יותר גדול מאש שאתה תהיה איתם ביד חזקה. האם אתה תהיה נחמד עליהם? עכשיו אתה עושה שיא המחלוקת. אתה, אין אכזרי יותר ממך. למה? כי הגדר של שלום זה הגדר שהתורה מגדירה. חז"ל לימדו אותך, עשיו שונא ליעקב, לימדו אותך איך להתנהג איתו. אתה לא צמוד לזה, אז אתה משנה את הדברים. ולפיכך שלום רב לא אוהב תורתך ואין עמו מכשול. ופרשו חז"ל, אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינא, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. והיינו שהעניין של שלום רב, כלומר העניין של המחלוקת, שזה גימטרי המחלוקת, נמסר לתלמידי חכמים להורות את הדרך ילכו בה. כי פעמים שהשלום הוא בעצם מחלוקת, ופעמים שהמחלוקת היא בעצם השלום האמיתי, ולכך שלום רב שהוא מחלוקת בגימטריה נמסר לו אוהבי תורתך ואז אין למו מכשול. אבל אם אתה לא צמוד לגדולי הדור, אתה הולך על פי מי שחושב שאנשים שפורקי עול תורה, הוא כותב כאן, אז יצא מהשלום רב שלהם מכשולות. באותו דבר מביא רמז הפוך, ויקראו שמו עשיו, עשיו בגימטריה שלום, כלומר כל אחד יש לו את ההגדרות שלו. עשיו כביכול רוצה שלום עם יעקב אחיו ומבקש להתאחד עמו, ויאמר נישא ונלכה ולכה לנגדך. יעקב אבינו, לכאורה תגיד הוא שוחר שלום, לא, הוא אומר לעשיו אני לא הולך איתך, כי זה, הוא יודע שזה השלום האמיתי. ויעקב אבינו דוחה את בקשת עשיו מהמטלאות שונות, אין הוא רוצה שלום עם עשיו, הוא רוצה מחלוקת ופירוד מעשיו. ושוב מנסה עשיו להציע הצעה נוספת, הציג ענה עמך מן העם אשר איתי, ושוב דוחה יעקב אבינו גם את ההצעה הזאת, ללמדך שהשלום עם עשיו הוא לאמיתו של דבר המחלוקת האמיתית, והפירוד ממנו הוא השלום האמיתי. כמו כן אברהם מציע ללוט, ייפרד נא מעליי, אברהם אבינו אומר ללוט, דבר הזה נראה כמחלוקת, אשר אנשים אחים וקרובים ייפרדו זה מזה בתכלית, והנה ההצעה הזו של אברהם אבינו התקבלה, וישא לוט מקדם, ייפרדו איש מעל אחיו. מגלה בעל הטורים סופי תיבות של הפסוק הזה, זה שלום. הפירוד מלוט היה שלום. פירוד זה לאמיתו של דבר הוא השלום האמיתי. לכן, דבר ראשון, אומר כאן בספר חיים של תורה, כל ההגדרה של לשנות מפני השלום ולא, וכן מותר לשנות מפני השלום, אסור לשנות מפני השלום. קודם כל, תגדיר מה זה שלום. יכול להיות שאתה בא לשנות מפני השלום, ולפי התורה מה שאתה עושה עכשיו זה לא שלום. אתה צריך להגיד לו, אני לא בא. לא תמיד כל דבר של אחווה זה שלום. אז קודם כל, הקדמה לפני היתרים בכלל, תראה מה שאתה בא לעשות זה נקרא שלום. יכול להיות שהאחווה שאתה מחפש עם אותו אדם, היא לא שלום. זה מאוד חשוב, דבר ראשון. ואנחנו נסיים בקטע האחרון. מה זה?
זה כמו הקמפיין של פדיון שבועות.
טוב, לא יודע, לא יודע, כן? לא יודע. זה כבר דוגמאות ספציפיות, אני לא יודע. כן.
כל הקמפיין הרק הזה שעכשיו, החזרת החטופים. פתאום, המצוות זה דבר חשוב. ופדיון שבועות זה עושה הכול. באמת מצווה חשובה, אבל זה לא המקרה.
כן, לכן כל דבר צריך להצמד לגדולי ישראל. טוב, אני קורא את הקטע האחרון, יש לנו 5 דקות. עוד טעם נוסף, עכשיו נראה את הטעם, למה מותר לשנות בפני השלום. אז אני קורא בשו"ת עשה לך, והוא כותב ככה, שאלו אותו, מדוע מותר לשנות בפני השלום? נכון ששלום מאוד חשוב, למה יש את ההיתר הזה? אז הוא כותב, תשובה מעניינת, הוא אומר, אנחנו נמצאים בסוף בעולם הזה, כן, בוא נראה את זה בתוך. מדוע באמת נדחית האמת מפני השלום? לכאורה, תגיד, האמת זה דבר ערך עליון. אתה אומר אמת, יקוב הדין את ההר, יהיה מחלוקת, יהיה מחלוקת, היית אומר. אמת זה הדבר הכי גדול שיש. אז אומר ככה, מדוע באמת נדחית האמת מפני השלום? והלוך חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, ואנו הולכים בדרכיו, ובכל אופן כך צריך להיות, ואם כן, האם אין עלינו לשאוף לאמת המוחלטת, ככה באים לשאול את הרב. הדיון אליהם, אך באמת להשיבך בעיקר על החלק השני של שאלתך, מדוע נדחית האמת מפני השלום? הלוח אותו מה שהקדוש ברוך הוא אמת, וכו' וכו'. הדיון אלו, ובכן, השלום הוא ערך עליון ונשגב הרבה יותר מן האמת. וכך לימדה אותנו התורה בעצמה, כאשר שלחו אחי יוסף אל אחיהם, אביך ציווה לפני מותו למור, כה תמרו ליוסף, אמר רבי אילה משום רבי אלעזר ברבי שמעון, מותר לאדם לשנות בדבר השלום, שנאמר, ויצבו וכו'. במדרש רבה פותחת מימר הזאת בלשון תנא רשב"ג אומר, גדול השלום שאף השבטים דיברו דברים בדויים בשביל להטיל שלום בין יוסף להם, כן? הם אמרו לו, אביך ציווה שתרחם עלינו, אפילו שהוא לא ציווה איזה, שנאמר ויצבו ולא מצינו שציווה אותם. אמנם יש כאן מקום לשאלה שלכאורה אין מכאן ראיה שמותר לשנות בפני השלום, שכן אחרי יוסף חששו מנקמת יוסף ושינו מהפחד שהוא ינקום בהם. ומניין שמותר לשנות בפני השלום, יכול להיות ששם זה הפיקוח נפש או חשש נקמה, אבל הלשון בירושלמי מדויק יותר. אמר רשב"ג, בואו ראה כמה קשה אבק לשון הרע, שדיברו הכתובים דברי בדי כדי להטיל שלום בין יוסף לאחיו. כלומר, לפי הירושלמי, הפסוקים של התורה שינו את הלשון, לא האחים. כלומר, התורה רצתה ללמד אותך את היתר הזה. אם כן, הראיה איננה מהאחים עצמם, אלא ממה שהתורה סיפרה דברי שקר שהאחים דיברו. מכאן שמותר הדבר. ויתרה מזאת, אמר רבי נתן, מצווה לשנות מפני השלום, שנאמר ויאמר שמואל, איך אלך להמליך את דוד, ושמע שאול והרגני, תנא דבר רבי ישמעאל, גדול השלום שאף הקדוש ברוך הוא שינה בו וכולי.
זה פיקוח נפש, זה נכנס להגדרה של פיקוח.
או יפה, לכן הוא אומר לו, לכן השאיתה יכול להגיד שזה שם פיקוח נפש ואין הוכחה, לכן הוא אומר, למדו את זה מזה שהתורה שימתה. עכשיו אני קורא את השורות המודגשות, וטעם הדבר הוא, כי אמנם חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, ואילו יכולנו, צריכים היינו לשאוף לאמת המוחלטת, בלי שום שינוי בשום דבר. זה באמת השאיפה. אבל הוא אומר, אין מה לעשות. אך זו אינה קיימת במציאות שאנו חיים בה. העולם הוא מורכב, לא כל דבר בעולם הוא לכתחילה. כמו שאנחנו בסיטואציה, יש שבועים, העולם יש בה מורכבות, והתורה מלמד אותך גם איך לצעוד במורכבויות. לא תמיד הכל חלק. ובתוך המורכבות אתה צריך לראות איך אתה עכשיו צועד על פי דרכי השם. אך זו אינה קיימת במציאות שאנו חיים בה. וכל הדוגמאות הנ"ל לימדה אותנו התורה, שאם אמירת האמת בעולם השקר תגרום למחלוקת, מותר לשנות בפני השלום. קיבלת את ההיתר הזה כי אתה נמצא בעולם מורכב.
לא, אם יש עולם שקר, ממילא הדבר הוא כבר...
נכון,
בעולם... אם לא היה עולם שקר, אז באמת היינו צריכים עד
הסוף. נכון, נכון.
אבל אנחנו בעולם שקר.
כי מה התועלת באמירת האמת, כאשר מחלוקת שתבוא בעקבותיה, עלולה להרוס ולחלות. ולכן אפילו הקדוש ברוך הוא עצמו עם בריאותיו החיים במציאות הזאת נוהג לשנות מפני השלום. אז כאן הוא אומר, היתר הוא כי העולם הוא מורכב, ובעולם שאם אתה נמצא בעולם של שקר אז הערכים משתנים, כלומר עדיף לנו שיהיה אל תדבר, יכול להיות שתשנה קצת מהאמת על יהיה שלום בעולם הזה, משהו שתצמד על האמת בצורה מוחלטת וכל העולם הזה יישרף מזה. אני רוצה לסיים בקטע קצר, לא הצלחתי להעתיק אותו, אני אקרא לכם אותו בעל פה. לא, בסדר, זה נהנה מספיק. בינתיים, אני רק אראה לכם בסוף, הרב דסלר, שהוא כותב הגדרה יפה, אני אקרא לכם את זה, זה בחלק א' של הרב דסלר, הוא כותב ככה, מהו אמת ומהו שקר, אני קורא את זה בעל פה ונסיים.
עמוד 93,
נכון. ראית את זה? כן. 94, כן, נכון. מהו אמת ומהו שקר, הוא כותב ככה. הוא אומר, בתחילת חינוכנו, בתור ילד, אתה מבין מה זה שקר, מה זה אמת. אם אתה מספר את מה שקרה, זה אמת. סיפרת לו מה שקרה, זה שקר. אז שאתה גדל, ואתה לומד את ההגדרות של חז"ל, אתה רואה שזה לא נכון. המושג אמת ושקר זה מושג הרבה יותר רחב. אך זהו רק באופנים פשוטים, אבל למעשה יש הרבה אופנים שבהם אין הדבר כן. לפעמים אסור לומר דברים כמו שהם, כמו לספר פגם על חברו. לכאורה זה האמת ואסור לך. אם אתה מספר את הפגם הזה, זה לשון הרע, זה איסור, זה שקר. ולפעמים דווקא צריך לשנות, ועד אתה נצמד למידת האמת, כי זה מה שאמיתי לעשות עכשיו. לכן אומר הרב דסלר, אמת ושקר זה לא מה שהיה ולא מה שהיה. השאלה מה נכון ומה לא נכון. והתורה מגדירה לך. נמצא שאמת, ההגדרה שלו באמת, מה ההגדרה של אמת? הוא מה שמביא לטוב ולרצון הבורא. ואם עכשיו לשנות זה יהיה אמת, אז יעקב יגיד, אנוכי עשיו בחורך. כי זה האמת במציאות. ושקר הוא מה שנותן הצלחה לעסקיו של שר השקר עשית רעך. שקר, יכול להיות שאתה, אתה דובר אמת. אבל אתה עכשיו מדבר לשון הרע. אתה אומר, איך אתה אומר עליו ככה? זה לשון הרע. אתה אומר לו, זה באמת היה ככה. נכון, זה לשון הרע. זה לשון הרע, כי באמת היה ככה. כי זה שקר. ולכן, לא יצליח אדם לכוון הנהגתו אל האמת לאמיתו, כל זמן ששולטים בו רצונות של גשמיות ורע. אם אתה לא נצמד לדעת תורה והלכה, אז אתה תגיד, זה טוב, זה אמת, זה שקר. הכל לפי הערכים המושגים שלך, לפי האינטרסים שלך. אבל כשאתה הולך להלכה, אז ההלכה היא נקייה, זה תורה מהשמיים, בלי האינטרסים שלך, והיא תגיד לך מה ההגדרה של אמת, מה ההגדרה של שקר. אז אני אעשה סיכום בדקה האחרונה לסוגיה. ראינו את היתר לשנות בפני השלום, ראינו גמרות שונות שרואים הרבה פעמים שהיה את היתר הזה, מתי שינו מתי לא. ראינו בראשונים גבולות גזרה שונים, כל ראשון הביא לנו גבולות גזרה, מתי אומרים את היתר הזה, קבע, רעי, מקפיד, לא מקפיד. ראינו הרבה גבולות ואיפה ההשלכות של זה למעשה. ראינו שיש מצבים כמו השאלה ששאלו את הרב זילברשטיין, שלא רק מותר לשנות, אתה חייב לשנות עם סכסוכים וכו'. ראינו בסוף, בטעם הדבר, דבר ראשון ראינו, שלפני שאתה בא לשנות בדבר השלום, תבדוק אם זה בכלל מוגדר שלום. יכול להיות שאתה חושב שזה שלום, וכאן צריך להיות מחלוקת, יכול להיות שזה מחלוקת וזה שלום, לכן אתה צריך לשאול דעת תורה, שתגיד לך מה ההגדרה של שלום, ולמה התורה התירה לנו לשנות בפני השלום. ראינו שתי תשובות. אחד, כי התורה תגדיר לך באמת מה זה נכון, איך נוכל לפעול. התורה מגדירה לך את המושג אמת, לא איך שאתה רואה את המציאות, כי אתה נגוע. תירוץ שני, ראינו, פשוט עשה לך רב, שנכון שמידת האמת היא הכי גבוהה, אבל בתוך עולם של שקר אתה צריך לדעת איך להתנהל. לכן התורה אומרת לך, בתוך עולם מורכב, יש לפעמים התנהלויות שהן לא הכי חלקות, אבל כשאתה עושה זה על פי דרכה של תורה, זה נקרא חלק. ולכן לפעמים אתה צריך לשנות בתוך העולם המורכב, אתה לא יכול להצמד, אפילו שהיינו רוצים ככה, להיות אמיתיים עד הסוף. אבל בגלל שזה עולם מורכב ולא תמיד זה אפשרי, התורה מלמדת אותך איך הולכים בין הטיפות, ואז אתה תמיד צמוד לרצון הבורא. חזק וברוך.